בהרבה מאוד מדברי חז"ל, ואני מסכם אותם. המהר"ל לא מסכם אותם, אלא המהר"ל הולך בדרך הרגילה של לימוד תורה. כמו שלומדים גמרא, איך לומדים גמרא? גמרא נסמכת על המשניות ועל הברייתות, לומדת אותם, מאמתת ביניהם עד שמגיעה למסקנה, כי אלה המקורות היסודיים. הברייתות עצמם, משניות, לפני כן מדרשי הלכה, הספרי, הספרה, אלה המקורות, אלה המקורות של התורה שבעל פה. מתוך המקורות האלה אפשר להבין הרבה יותר טוב, הרבה יותר יסודי, את ההלכות. המהר"ל עושה אותו דבר ביחס לאגדות. הוא בעצם מאבד את אגדות חז"ל שכתובים בגמרא וגם במדרשים. אין כמעט עמוד אין בכלל מהלך שהמהר"ל עושה אותו מבלי שהוא בעצם מפרש את אגדות חז"ל, שאלה הם אבני היסוד של המחשבה הישראלית. רק מה זה דורש עיבוד? כמו שאתה עומד גמרא, והגמרא מסבירה את המשנה, ואחרי זה תוספות בא לומר לך שההסבר של הגמרא פה זה לא סוף הדרך, כי בדף י"ג כמן יש גמרא שהיא הפוכה, ואז הוא מקשה קושייה ומתרץ תירוץ. זה התהליך הזה, התהליך המחשבתי, זה התהליך שבו ההלכה מתבססת. ההלכה מבוססת על מקורות. אחרי זה שאתה ניגש לשולחן ערוך ולמשנה ברורה, זה עולם אחר אחרי שאתה למדת את המקורות היסודיים של הגמרא. מה שאתה שומע זה סמינריון, אתה לא יודע למה זה קשור, איפה זה קשור, למה זה מתחבר. זה לא, יש ככתוב בתורתך, יש דרך ללמוד. אותו דבר עושה המהר"ל, מביא את האגדות, מקבץ אותם לפי נושאים, מברר אותם. זאת אומרת שאנחנו נלמד בעזרת השם את תפארת ישראל, של הנושא של תפארת ישראל זה תורה. בעצם כל מה שאפשר לחשוב, לברר סביב הנושא הזה שקוראים לו תורה ומצוות נמצא פה. הספר הזה, אני לא יודע איך אפשר ללמוד בישיבה בלי ללמוד את הספר תפארת ישראל. ספר יסודי ביותר, ספר היסוד, שאחרי זה כל המחשבות שמתפתחות אחרי זה שלומדים אורות התורה ולומדים שערי תשובה, הכל מתחיל מזה. לכן החשיבות של הספר הזה היא אדירה. זה ספר תפארת ישראל על התורה, ספר נצח ישראל, שזה מדבר על
עם ישראל,
עם ישראל. יש גבורות שמדבר על
פסח,
יציאת מצרים. יש נתיבות עולם שמדבר על המידות. יש באר הגולה שמדבר על החשיבות של אגדות חז"ל וכבוד חכמים. זה הנושא של הספר הזה. מה עוד יש לנו?
דרך
חיים. דרך חיים, שזה על פרקי אבות. והוא התחיל מחידושי אגדות, ולפני כן הוא התחיל, תחילת הכתבים שלו היה סביב רש"י על התורה, שזה גור אריה. הסדר זה ספר מקיף ביותר, לכן הוא דורש גם עמל. זה לא, שוב, זה לא סמינריוני, לא ספר סמינריוני שהוא מגיש לך דברים לעוסים, אלא דורש מאמץ רוחני גם כדי להבין אותו. הספר הזה הוא מחולק לשני קבצים, כמו שהוא עושה הרבה פעמים. חלק הראשון מדבר על נושאים. הנושא הראשון שלנו יהיה מה זה בכלל תורה, אחר כך מה זה מצוות, איך המצוות פועלות, מה החשיבות של המצוות. חלק השלישי של הספר, שני של הספר, מדבר על איך זה מופיע בפסוקים. כלומר, איך התורה מלמדת אותנו מה זה תורה? איפה? בחמישה חומשי תורה לומדים מה זה תורה. מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה לא סיפור של מה שקרה, אלא זה תיאור של מה זה תורה. אנחנו נגיע לפסוקים האלה. אותו דבר בגבורות השם. איפה אנחנו לומדים מה זה יציאת מצרים? בפסוקים של יציאת מצרים. אז לכן בחלק השני המהר"ל כבר הולך לפי סדר הפסוקים של מתן תורה. החלק השלישי זה השלמות של הרבה מאוד נושאים, מה זה תרגום, מה ההבדל בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, המון. אין נושא, אבן שהוא לא הפך בתחום הזה שקוראים לו תורה, בעצם הכל כלול בתוך הספר הזה. לכן זה ספר חשוב ביותר, יסודי ביותר. ההקדמה בחלק השני שלה היא קצת יותר קשה ממה שהמהר"ל רגיל להסביר בפרקים. אתם לא להיבהל מההקדמה, אחרי זה יהיה יותר קל. לפחות החלק הראשון של ההקדמה הוא יותר בהיר. אומר המהר"ל, המהר"ל מביא את הפסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הכתוב הזה רוצה לומר כי התורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה. כך אמר אשר שם לבני ישראל, לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק לפני בני ישראל. דבר המונח לפני, כל הרוצה לזכות זוכה בה. המהר"ל מביא את הפסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. באמת הפשט קשה, המקום הזה, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז המהר"ל מבין שהכוונה של הפסוק הזה, שהתורה היא נגישה לכל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לא כל דבר שמים לפני, יש דברים שאתה צריך ללכת אליהם. אתה לא יכול להגיד אומנות הריקוד היא שמים אותה לפני. זה לא, לא. בשביל לרקוד אתה צריך כישרון, אין לך את הכישרון, אתה לא יכול לגשת לזה. אבל התורה היא דבר כזה שהיא מונחת לפני כולם. איך היא יכולה להיות מונחת לפני כולם? בגלל שזה דבר שהוא מציאותי, זה מציאות באדם. התורה היא לא ספר שמונח לפנינו, אלא זה מציאות שאנחנו צריכים לפתח אותה, לכן אפשר להגיד שזה מונח. וזאת התורה אשר שם, כלומר זה תיאור של התורה. מה זה תורה? תורה זה מציאות, זה מציאות נפשית. יש מציאות כזאת שקוראים לתורה, לכן היא מונחת לפני כולם. הדוגמה שאני תמיד אוהב להביא בהקשר לזה, נגיד, אפשר להגיד אותו דבר, שהכישרון או היכולת להאזין למוזיקה זה דבר שמונח לפני כל, נכון? כולם יכולים. בין אם אתה מנצח בפילרמונית של ברלין, שאתה מאוד מוכשר, בין אם אתה מוכר דיסקים בתחנה המרכזית של מוזיקה פשוטה נגיד. איך זה יכול להיות שכולם, לכולם יש את זה? כי זה לא מתחיל מהמוזיקה, זה מתחיל מהם. כל אדם נולד עם היכולת להאזין. לכן, כיוון שזה טבוע בנו, אז לכולם יש גישה. שאלה עד כמה מפתחים את זה. אבל זה דבר שמונח לפני כל, זה תכונה. מלכות למשל, או כהונה, זה לא דבר שמונח לפני כל. זה צריך בשביל זה גנים מיוחדים, כישרון מיוחד, ומי שיש לו את זה יכול להתחיל לעסוק בזה, מי שאין לו את זה לא שייך לזה בכלל. אבל התורה מונחת לפני כל, זה המשמעות. המשמעות שהתורה זה טבע, זה מציאות, זה מצב שתמצא אותו בכל הרבדים, בכל האנשים. לכן כל אחד יכול להתקשר לתורה ולהתפתח עם התורה, כי זה שייך לנפשיות שלו. וזה מה שמסביר כאן המהר"ל. הכתוב הזה רוצה לומר כי התורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה. ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק לפני בני ישראל. אם היה כתוב לבני ישראל, משמע שזה דבר שהוא לא שייך לכולם, אלא זה דבר שטבוע בקבוצה מסוימת. מה אני מסביר את זה לגבי הכהונה והמלכות? מה?
אם זה לבני ישראל, אז כמובן בתוך בני ישראל.
כן, כתכונה שהיא לא שייכת לכולם. יש מי שיש לו, מי שאין לו.
גם אם אני אומר לבני ישראל, זה לכל בני ישראל.
לא, לבני ישראל, לבני ישראל הכוונה שזה, מה? לא, כשאתה שם לפני בני ישראל, הכוונה שכל אחד יכול לגשת לזה. אם כתוב ששם לבני ישראל, הרי התורה לא נמצאת, אדם נולד בלי תורה, הוא לא יודע תורה, נכון? אז השאלה, מה זה התורה? אפשרות אחת להגיד שהתורה לא שייכת, היא לא נמצאת בכולם, כל מי שרוצה ינסה, או שהוא יצליח או שהוא לא יצליח. אם אתה אומר לפני, שירות אחרת, שזה טבוע בנו כמו שהאכילה טבועה בנו, וכמו שהתנועות הטבעיות טבועות בנו, נכון? שירות שלישית, מה אפשרות השלישית? איך זה נמצא בנו התורה? אבל זה לא טבוע, אנחנו צריכים ללמוד אותה מצד אחד, נכון? צריכים להתפתח אל התורה. אנחנו שייכים לזה, כמו שהמוזיקה שייכת לזה, לכל אחד מאיתנו. אז היא אפשרות, היא אופציה שאתה יכול להתפתח אליה, כי היא המהר"ל יזכיר את זה, ידבר על זה בריחות, בפרקים הראשונים, איך זה שייך אליך, אבל בעצם אתה צריך ללמוד. אבל קודם כל חשוב שזה מונח לפני כל, שזה שייך לתכונה הפנימית הנפשית שלנו, לכן זה מונח לפני כל. אבל אם הכתוב לבני ישראל, זה כמו תכונה שהיא בלתי ניתנת להסרה. אי אפשר להגיד את זה. זה לא כמו אכילה, זה לא כמו שתייה, זה לא כמו הצרכים האינסטינקטיביים של האדם. זה נקרא לבני ישראל, שזה מונח לבני ישראל, כוונה שזה היה מונח כדבר של תכונה. זאת אומרת, שמה, תלמידי חכמים אולי יתברר שזה שייך להם, כי זה טבוע בהם. התורה לא מונחת אצלנו כטבע, ואז מתברר בדיעבד שהטבע הזה שייך לא לכולם. נכון? אמרת, שמה, גם אתה שקשה לך, זה שייך אליך. אבל אני לא יושב אישה ולומד 15 שנה, אז אומרת לך, אני לא שייך לזה, לא נכון. זה, התורה לא מונחת כטבע. כי יש אפשרות שאתה אומר, לא, זה רק מי שנולד לי, זה שולי, אני לא שייך לזה. בסדר? זה הכוונה לבני ישראל. ולא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות. כלומר, שאנשים גדולים, אבל התורה ניתנה לכל. ולא יאמר גם כן אולי ישגה בתורה. אולי אני לא שייך לתורה כי אין מספיק שכל. כי מה זה בסוף ללמוד תורה? זה דבר שאפשר למדוד אותו, דבר מדיד. התורה זה חוכמה, התורה מופיעה בצורה של חוכמה. לא! דבר מאוד מוזר, מי שלא חכם יכול לעסוק בתורה. הדבר הזה בא לידי ביטוי במדרש. המדרש אומר, מציין את הרעיון הזה בצורה הבאה. דבר הזה פרשו במדרש, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. משל לתורה, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל בית היין. מה זה בית היין? אל התורה, נתן לנו את האפשרות להיות שייכים לתורה, ודגלו עליי אהבה. מה זה ודגלו עליי אהבה? מסבירים המפרשים, תוספות מאוד מזכיר את זה גם בסוטה, ודגלו מלשון ודילוגו. הוא מזכיר את זה, מסביר למה בעברית זה ככה. ודגלו, הכוונה שאם האדם הניגש לתורה לא מצליח להבין אותה, זה בסדר. ודגלו ודילוגו עליי אהבה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מוזר, שכשאדם אין לו יכולת שכלית, אינטלקטואלית, לגשת לתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה בסדר. מה זאת אומרת זה בסדר? כל המשמעות של התורה חלה על אדם שיושב ולומד תורה וטועה, רק שאנחנו לומדים שהתורה מגדלת את האדם ומעדנת אותו, ומביאה אותו לידי רוח הקודש ומצמיחה אותו. כל זה כלול גם באדם שישב ולמד תורה ודילג. מה זאת אומרת ודילג? ולא הבין. לא הבין. איך זה יכול להיות? הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. ולרעיון הזה יש ביטוי בשתי דוגמאות שהמדרש נותן. רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה. זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה. הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. אני מוותר. זאת אומרת, יש שני תלמידי חכמים, שניהם יכולים להבין את הסוגיה, אבל זה מבין, והוא מבין את השורשים של הסוגיה. כן? בית אב של הלכה. וזה לא מבין את בית אב של הלכה. הוא יודע לצטט, מה תוספות אמר, מה רש"י אמר, מה שולחן ערוך אמר. מה הבעיה בזה? בגלל שחסר פה, ומה חסר? חסר בהבנה. כי הבנה אמיתית, אם אתה רוצה להתקשר למה שהקדוש ברוך הוא מנחה אותך בהוראות של התורה, אם אתה מבין רק את ההנחיות בצורה חיצונית ואתה לא מבין את שורשי הדברים, אז חסר בהבנה שלך. אדם שלא, זה תהליך שכלי, התהליך השכלי דורש מהאדם להעמיק עד כדי כך שהוא תופס את היסודות של ההלכה, של הסוגיה. ואנחנו, יש מלמד את הסטודנטים להוראה, אני אומר שהמחשבות, החשיבה של האדם, יש לה כמה מדרגות. יש רמה של הבנה שהיא לדעת את הדברים, יש רמה של הבנה שאתה יכול גם לתת דוגמה נוספת, יש הבנה שאתה גם יכול להגיד מה נפקא מינה, יש השיא של ההבנה זה שאתה יודע להבין את היסודות של הסוגיות. אם הבנת את הסוגיות, את היסודות, גם במדע, אם אתה, יש אדם שמצטט מחקרים מדעיים, הוא יודע לצטט את מה שהוא למד, יש אדם שגם יודע להבין את עומק של היסודות הפיזיקליים. זה נקרא להבין. להבין זה דורש ממך כמה רמות של חשיבה, לא רק להיות צטט. מה קורה אם שניים יושבים, אחד מבין לומד את ההלכה, ואחד מבין בית אב של הלכה, אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. מה זה ודגלו עליי אהבה? זה לא שאני מוותר. הכוונה זה בסדר. מתקיים פה הערך של לימוד תורה, גם כשחסרה ההבנה העמוקה. זאת אומרת שהתורה שייכת גם לאנשים שהם חמור נושא ספרים. אבל המדרש מביא דוגמה עוד יותר חריפה. אמר רב אחא, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, שזה הפוך, זה ואחא את השם אלוקיך, הוא מסביר לחבר שלו, או יש מצווה לשנוא את הקדוש ברוך הוא, קורא לאהבה איבה, כגון ואהבת ואייבת, אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. מה זאת אומרת? שמתקיים פה הערך של לימוד תורה. אז יכול להיות, אז אנחנו לא מבינים מה זה לימוד תורה. אם אדם מבין את הפך הכוונה של התורה, האדם הזה הוא מאיר עם פניו, יש לו קביעות בלימוד, וכל יום הוא אומר הפוך, 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 האדם הזה הולך ומתגדל וצומח ויצא אל הפועל וזורחת עליו והערה של התורה. זה מביא לידי ביטוי את החריפות. זה אומר שאנחנו לא מבינים מה זה לימוד תורה. אם אתה אומר שלימוד תורה מתקיים גם במצב שבו האדם אומר הפוך מהכוונה של התורה, לא רק שהוא לא מביא את השורשים של הסוגיה, הוא מבין הפוך, עדיין מתקיים לימוד תורה, אז משהו בהבנה של מה זה תורה חסר לנו. זה המדרש, זה נפקמינה, המדרש אומר נפקמינה. אם הבנת מה זה תורה, אתה מסתדר עם המדרש הזה. אתה לא הבנת מה זה תורה, אם חשבת שלימוד תורה זה השכלה בדבר השם, הקדוש ברוך הוא זרק לנו פתקים מהשמיים של החוכמה האלוקית, ואנחנו צריכים להפנים את החוכמה האלוקית, מסתבר שזה לא נכון. מסתבר שאנחנו מבינים מה זה תורה. זה מבחן, זה מין טסט כזה, סימן אם הבנת את התורה. ומפני זה, פותח פה המהר"ל סוגריים, ואומר מה נפקמינה.
כן. אותו בן אדם שקורא לאהבה איבה, הוא מבין מה פירוש המילה איבה כשהוא אומר אהבת השם, או כשהוא אומר איבה הוא חושב שזה אהבה?
כשהוא אומר אהבה הוא חושב שזה איבה.
כן, אז כשהוא אומר את המילה איבה הוא בעצם חושב שהכוונה לאהבה, הוא לא רואה איבה שהוא אומר את זה כנגד ואהבת. כאילו של שנאה.
לא, הוא קורא ואהבת את השם אלוקיך, הוא מסביר חבר שלו מה הכוונה לאהוב את השם. אז הוא מסביר לו שהכוונה איבה.
שנאה כאילו.
כן.
זה לא שטעות בקריאה שלו.
לא, חסר לו באפשרות הבנה שלו.
הוא מסביר את זה בתור סינא.
כן, ככה הוא מסביר.
זה מה ששנייה לפני הציטוט של המדרש, אולי ישגה בתורה, שאולי יטעה בתורה.
כן, אולי אני ישגה. אולי התורה זה טקסט חכם ששייך לחכמים, ומי שלא שייך לזה אז הוא לא שם. זו תפיסה שיכולה להועיד ייעוץ.
זה בעצם אומר שכל מי ש... כל האנשים שמסלפים את התורה, או מבינים את התורה בצורה אחרת, או תנ"ך בגובה העיניים, או כל מיני דברים, זה גם תורה.
תכף זה מטפל בעוד שתי שורות. אנחנו מדברים על אדם שעומד בפני הטקסט, ומבין בצורה שגויה את הכוונה של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה מצוין. פירוש, בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה. ומפני זה נראה כי הברכה, לימוד התורה, לעסוק בדברי תורה. למה אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה? לכאורה צריך לברך, אשר כי לשענו במצוותיו, אנחנו מגדירים בברכה, אנחנו מגדירים מה המעשה שאנחנו עושים כדי לקיים את המצווה, איך מקיימים את מצוות לימוד תורה לכאורה, בתהליך שהוא שייך אל השכל, ללמוד. למה לא מברכים אשר קדשנו מצוותיו ציוונו ללמוד תורה? למה הנוסח לא מציין את הפעולה שבה אנחנו מתקשרים לתורה? פעולה של למידה. למה לא מברכים אשר קדשנו מצוותיו ציוונו ללמוד תורה? למה לעסוק בדברי תורה? ואם שיש לפרש, אומר המהר"ל, הווה אמינא, אולי אפשר לומר שלכך אנו מברכים לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת היא ברכת המצוות שברך, שחייב לברך על כל מצוות עשה, ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, שהרי נקרא מצוות עשה שחייב לעשות. הנוסח של הברכה, כל מצווה היא בדרך כלל עשייה שאתה צריך לעשות, ולכן אתה לברכה צריכה לציין את המעשה. דוגמה לדבר, הלכות תשובה. הרמב״ם כותב, הוא לא כותב מצווה לחזור בתשובה, מה הוא כותב? מצווה להתוודות. למה הרמב״ם לא כותב שיש מצווה לעשות תשובה? בידוי זה חלק קטן מהתשובה, זה פרט בתשובה. מסבירים המפרשים שהמצווה תמיד נקראת על המעשה של התשובה. זה שאתה אדם מערר, מערר זה מצוין, אבל המצווה היא בסוף להוציא את זה בפה ולהתוודות בכל. זה המעשה של המצווה. ככה נגמרת המצווה. תמיד הנוסח של הברכה הוא עוסק במעשה שצריך לעשות. אותו דבר לגבי לימוד תורה. זה שאדם לומד תורה לא במחשבה, זה לא מספיק. אדם צריך לעשות מעשה. מה המעשה? המעשה של להוציא את הדיבור בפה. ולכן ככה מתנסחת הברכה. ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה. עכשיו נקרא מצוות עשה שחייב לעשות. וכך לברך, יש לברך לעסוק, דהיינו לימוד תורה במעשה, וזה כאשר מוציא הדיבור. זה נקרא עסק בתורה, שהדיבור נקרא מעשה. באמת יש ככה, יש שפוסקים ככה להלכה גם כן. שולחן ערוך בסימן נזיין כותב, המהרהר בדברי תורה אינו צריך לברך. למה? הוא לא עושה את המעשה של המצווה. בסוף זה צריך להיגמר בדיבור. כן? בית יוסף מביא את זה בשם האגור, דקיים עלן הירור לאו כדיבור דני. ככה כותב גם תוספות ברכות, אבל הגאון מבין לפוסק לא ככה, לא כמו שולחן ערוך, שאדם שמערר בדברי תורה גם כן צריך לברך ברכת התורה, אבל לא ככה נפסק בשולחן ערוך. רואים שהנוסח בא לציין, אל תעשה מזה סיפור, אומר המהר"ל, זה בסך הכל בא לציין את העובדה של המעשה של המצווה, והמעשה הוא הדיבור. אולי זה, אולי זאת הסיבה, אבל לימוד נקרא הבנת הדבר, מה שלמד, כלומר הלימוד במחשבה בלי הדיבור הוא רק הבין ולא מספיק להבין, ואין הברכה רק על מעשה המצווה. כי אם למד ביון לבד נפקא מינה, אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. תוכה את זה אמר.
מה הכוונה בעיון?
רק לחשוב.
אבל כשאני חושב אני לא בעשייה.
לא.
אבל זה לא המחשבה שלי, זאת שהופכת לי את הדבר, כאילו מה, אני לא נערך לומד מסילת ישרים בשאיפה לעשות את זה, לקיים את זה. אבל עכשיו שאני לומד את זה בפועל, אני לא עוסק. אני לומד את זה מחשבתי, זה לא בא לי בעשייה.
רק אם אתה מדבר, רק אם אתה עושה את זה בקול. עם הגרון, לא עם הראש. הרמר"ל מסביר את זה גם בנתיב התורה, הוא מסביר למה זה חשוב לעשות את זה. להוציא את הדיבורים, להוציא, האדם נקרא, ואי אדם לנפש חיה, כולם מכירים, אומר, התרגום הזה לנפש חיה, לרוח ממללה. מה זה לרוח ממללה? אדם יש לו נפש, הוא גם מדבר. זה משהו יוצא דופן, למה זה מהותי? האדם המדבר, זה שאדם מדבר את דברי תורה, כן? לפעמים כשאתה מסביר לחברותה שלך, אתה רואה שפתאום אתה מבין יותר טוב. יש משהו בדיבור, בהוצאה לפועל שמשלים את הפעולה של החשיבה. זה שאתה מנסח את הדברים, וזה שאתה, כן? אני אומר הרבה פעמים למורים שחשוב מאוד לכתוב על הלוח. למה? עשינו דיון. עכשיו אתה אומר לתלמידים, מה ראינו היום? אז אתה כותב על הלוח, והם מתקנים אותך, והם לא, למדנו כך עליו. זה שהם מדברים בפה ומנסים איתך ביחד לנסח, ובזה המחשבה מתגבשת, אתה עכשיו מדייק יותר, כמו שאתה מסכם לפעמים, נכון? גם כתיבה עושה פעולה כזאת. אומר הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, עשה לך רב וקנה לך חבר. תעשה את הקנה, את העת לחבר שלך. הוא אומר על עצמו שהרבה פעמים הוא פסק הלכה, הוא בא לכתוב, יצא לו פסק אחר. יש משהו באדם שהוא חי בעולם הזה, בעולם הזה אתה צריך להוציא אל הפועל, לא לחיות רק בהגות. לכן האדם, מה מייחד אותו? זה מחשבה שמתגבשת, שיוצאת אל הפועל, זה לא דומה אותו דבר. לפעמים אדם חושב משהו, אין לו כך להוציא את זה בפה, גם בתשובה. אדם שלא מתוודה, הוא לא בטוח שהוא חזר בתשובה.
מה שראינו עד עכשיו שדווקא שלא משנה אם הדיבור הוא ההבנה הנכונה או לא.
לא, זה נושא אחר. הוא בא להסביר למה הנוסח של הברכה זה לעסוק בדברי תורה, כי אתה מדבר על המעשה של המצווה. ואם היה כתוב ללמוד דברי תורה, זה רק על העירור. זה לא קשור לנושא שלנו. הוא בא להסביר הסבר אחר למה זה כתוב ככה. אבל נראה לומר, כמו שאמרנו, כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה. למה? איך זה קשור אלינו? כי ללמוד תורה לא שייך רק אצל המהר"ל, זה הרבה פעמים כמו אלא רק. כי ללמוד תורה לא שייך אלא רק על מי שלמד תורה ומכוון ההלכה על המיטתה, שבזה שייך לימוד תורה. אם היינו מברכים אשר קיצרנו סרטיו וציוונו ללמוד תורה, היה משמע מזה שהמעשה המצווה זה ללמוד. מה נקרא ללמוד? להבין עד הסוף. תהליך למידה הוא דורש הבנה, ומי שלא למד ולא הבין לא קיים את המצווה, וזה לא נכון. אז אי אפשר לכתוב אשר קיצרנו סרטיו וציוונו ללמוד תורה. אבל מי שלא מכוון על החמית אתה, היינו חושבים שאין זה לימוד. לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, כי העסק בלימוד תורה, מה הוא מציין? את הניסיונות שלך להבין. אתה מתעסק עם זה. אתה לא בדיוק לומד, אתה מתעסק. לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוון ההלכה, בין שאינו מכוון ההלכה, אבל יש תנאי אחד. יש דבר אחד שכך חשוב ללמוד אותו, לעשות אותו, כדי שהמצווה תתקיים, רק שיכוון ללמוד האמת. בתנאי שהוא רוצה ללמוד תורה. יוצא שאדם שאומר במקום ואהבת ואהבת תהיה מצוות לימוד תורה, ואדם שעושה דוקטורט על הש"ס באוניברסיטה ולמד 15 שנים אבל הוא חילוני, דהיינו, לא מתכוון ללמוד האמת. ללמוד האמת הכוונה לאמיתתה של תורה. הוא מתכוון למצווה של התורה. אף על פי שהוא מבין הכל, לא קיים את המצווה. זה התנאי הבסיסי.
אבל כאילו זה תמידי, כאילו אם בן אדם טועה בכל לימוד שלו, לא צריך להבין ש...
אז באיכות של הלימוד, האיכות של הלימוד שלו היא לא גבוהה. אבל הבסיס מתקיים. זה כמו שאתה אומר, אדם שהוא שומע בתחנה המרכזית מוזיקה, כל המוזיקה שלו זה רק מהמועדונים של יפו. רמה ד'. אז מה אתה אומר? הוא לא שייך למוזיקה. אבל זה לא הכי משוכלל, אבל זה אומר שהבסיס קיים בו. הדבר מתקיים בו. זה שייך לכולם, זה לא משנה באיזה איכות. אז אתה אומר, זה יש באיזה איכויות. אבל מוזיקה לא שייך למנצחים בתזמור. מוזיקה שייך לכולם. כל אדם באשר הוא אדם, שייך למוזיקה.
אבל לא כולם זוכים... ללמוד תורה וישר לי, כאילו הרצון שלהם זה לכוון לאמיתות של תורה. יש אנשים שרוצים אפילו ללמוד על מנת כבוד, ורואים שזה גם בסדר, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה.
כן, זה אדם שלומד, הוא קודם כל מכוון לאמיתתה של תורה. מה זאת אומרת? הוא רוצה להתגדל, בסדר, הוא משתמש בתורה, אבל הוא לא עושה את זה בהקשרים של רצון לצבור ידע, רצון להשיג תואר. אני פעם שאלתי, למדתי פעם במכללה איזה קורס של פרופסור גוס. פרופסור גוס, אדם מאוד מיוחד, זכרונו לברכה, הוא נפטר כבר, היה בן 80 ומשהו, מלמד בריא כמו שור, מת פתאום. הוא לימד קורס במערל, ואני לא כל כך אהבתי לשמוע את השיעורים במכללה.
חילוני?
לא, דתי. הוא היה מנהל בית ספר בשוויץ, אחר כך הוא התקדם ונהיה פרופסור, הוא היה ראש החוג למדעי הרוח, ראש, לא יודע איך קוראים לזה בדיוק, מדעי הרוח באוניברסיטה העברית. כאילו זה השפיץ של השפיץ. ובניגוד לאנשי אקדמיה אחרים, הוא היה מאוד מאוד ירא שמיים. אני מאוד אהבתי להיות בשיעורים שלו. למשל, שהוא נכנס לקורס, לימד בשיעור, אז פתאום מישהו נגיד היה נכנס אחרי 10 דקות, הוא אמר, למה אתה מאחר? הוא אמר, מה זאת אומרת? כתוב לי בתקנון שיש לי זכות לאחר 10% מהשיעורים. אמר לו, זה לא מעניין אותי, פה אנחנו לומדים תורה, אנחנו פה לא קורס בשום מקום. כך הוא התייחס ללימוד, וזה היה מאוד מיוחד. פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, אז למה אתה לא לומד בישיבה? זה מאוד הפריע לי, כי באוניברסיטה זה לא משנה, כולם היו דתיים, אבל הצורת לימוד הייתה בדיוק הפוך למה שכותב כאן המהר"ל, רק שיכוון ללמוד האמת. אתה בא לאוניברסיטה, אתה לא מכוון להשתנות, אתה בא לאסוף נקודות, נכון? העמדה הזאת שאתה יושב על הכיסא מסכם רק מה שרלוונטי למבחן, ואתה לא זז בך שום דבר. זה לא למיטתה של תורה, זה כל המעמד הזה הוא מעמד מנוכר. איך אפשר ללמד ככה? אף אחד לא מתלהב שם בשיעורים, אף אחד לא, זה, אתה בא לאסוף נקודות ואיך אתה בא איתה. לכן אני אומר, באקדמיה גם ישבו דתיים ויהיה מרצה דתי, לא משנה, זה לא עזור שום דבר. המעמד הוא מעמד מנוכר, זה נקרא מכוון המיטתה של תורה. ואותם שיש לו כוונות גם להתקרב, כי הוא מבין את החשיבות של התורה, על מנת שיקרא רבי, על מנת שיהיה לי שכר בעולם הבא, הוא יודע מה זה תורה, הוא רק מכוון את המאמצים שלו לדברים שהם מביאים תועלת. זה לא טוב, אבל הוא רוצה ללמוד תורה, הוא מאמין, הוא גם יודע. הרמב״ם כותב שלימוד תורה שלא לשמה מועיל, בתנאי שמי שלומד יודע שזה לא טוב. אחרת תגיד גם על מי שלומד באוניברסיטה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אנחנו אומרים שאף אחד לא לומד בחוג ליהדות, לא חוזר בתשובה את זה. מתוך שלא לשמה זה חולשה, אתה מכיר בה, אתה יודע שהיא חולשה, אתה רוצה להתגבר עליה ואתה יודע שזה לא האמת. אתה מבין? אבל אתה שייך לעולם התורה, אתה אומר בעזרת השם יום אחד אני אפטר. לכן הכוונה היסודית היא כן, כדי להבין המשרד הסגור, יש שם עולת ראיה חלק א', שער כוח, רציתי לצלם אבל הסגור. אז נשאלת השאלה, אז למה זה נקרא לימוד תורה? מה בעצם מתחולל כשאדם עומד מול טקסט, טועה, מכוון לאמיתתה של תורה ואומר דברים הפוכים מכוונתה של תורה? אז הרב בהסברו את הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, מסביר את זה. לא תמיד צריך להביא הסברים על אותה ברכה. מי אמר שהרב מסביר באותו הקשר, באותו כיוון? לא, אבל רב צבודה בסוף עולת ראייה אומר מה שכותב הרב, כותב תפארת ישראל בהקדמתו. אז אנחנו יודעים שאנחנו על קרקע בטוחה, ושם מסביר הרב, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. הרב מסביר, אז מה קורה פה ברגע שאדם, למה זה עובד? מה יש בתורה? למה התורה היא פועלת על האדם גם כשהוא יושב ועוסק בתורה מתוך שגגה, מתוך חוסר הבנה? אומר הרב, הציווי האלוקי, כלומר, מה אנחנו מצווים לעשות? מה המיקוד שאנחנו מתמקדים בעשיית המצווה הזאת? הציווי האלוקי עומד הוא ביחס לכישורנו עם התורה. מה זאת אומרת לכישורנו? מה אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה? אנחנו יוצרים, נוצר קשר, קשר בינינו לבין המציאות האלוקית. אנחנו, אפילו שאנחנו לא מבינים, למעלה מגדר של לימוד והבנה בעלמא. אומר הרב שהקשר הזה הוא יותר גבוה ממה שאפשר להשיג על ידי לימוד. מה שאתה לומד הוא מוגבל, כי אתה יכול ללמוד על אהבת אם, אבל הקשר שנוצר על ידי זה שאמא שלך מחבקת אותך, אף על פי שהוא לא נעשה בדרך של לימוד, הוא יוצר איזשהו מגע נפשי בין המצבים השונים. לימוד תורה הוא בדיוק באותו הקשר. כשאדם לומד תורה יש דו שיח בין הפנימיות שלו, יש מגע בין המציאות הפנימית שלו לבין המציאות האלוקית. משהו מתחולל ברובד הלא מודע למעלה, לכן זה למעלה, זה הרבה יותר חזק ממה שאתה יכול להשיג בדרך של הבנה ולימוד. הציווי האלוקי עומד ביחס לכישורנו עם התורה, למעלה מגדר של לימוד והבנה, שיש דוגמה להם בכל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם. הציווי הזה הוא בא מצד החיים האמיתיים, שהם אינם עצמותה של תורה. כשאתה אומר שאני לומד תורה, פירוש הדבר שאתה מתקשר למקור החיים. זה לא כל כך קשה להבין את זה. זה כמו שלפעמים שהבחור בא לישיבה, אתה שואל אותו, מה אתה מחפש בישיבה? למה אתה בא לישיבה? מה הוא יגיד? מה הוא יענה? תגיד לו, ללמוד את הש"ס? גם. ללמוד אמונה? גם. או שמה אתה בא לישיבה? באמת, למה אתה בא לישיבה? מה התשובה? מה הסיבה שאדם בא לישיבה? מה הוא מחפש שם? נכון, כמו שהחילונים שואלים, מה יוצא לך מזה? תעודה, מה?
יש אמת.
אה?
אמת.
מה, את האמת השכלית?
לא.
באיזה מובן? במובן השכלי, באיזה מובן? זה בדיוק. אדם מחפש להתחדש, שהנפש שלו תתחדש, המגע סוף סוף עם כל השטחיות שמופיעה בתרבות החיצונית, הוא רוצה מגע וקשר עם המציאות האלוקית. אתם רואים שזה דבר אבסטרקטי, מופשט, אבל זה דבר ש... זה הנושא המרכזי של מי שנמצא בישיבה, זה מה שהוא רוצה. ואם הוא לומד טוב ומבין טוב, אבל זה לא נוצר אצלו, לא נוח לו, לא טוב לו. איך זה נוצר? על ידי לימוד תורה. משום מה, ההבנה והעמידה שלך מול הטקסט יוצר את הדבר הזה. מעניין. לכן יש הרבה אנשים שטועים, שהם חושבים שלימוד תורה מה זה? התחכמות באינטליגנציה שהיא מקורה תורנית. זה מסוכן מאוד. כי אתה עוסק בהבנה, יחד עם זה זה לא נגמר בהבנה. ההבנה היא רק אמצעי כדי ליצור מגע בינך ובין המציאות האלוקית. הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים שהם הינם עצמותה של תורה, ובעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, מה קורה? הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים. מה זה מקוריות של החיים? מלשון מקור החיים. שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של לימוד שמשתקף על פי, רק על פי ההבנה. טוב, נעצור פה היום.